שלום. אז אנחנו בפרק K, בעצם פרק K עניינו ממדרגת הבית השני וכל סדר החיים שלנו, של ימינו אנחנו, עד בעצם הולך ומתפרץ עד סדר הזה של הופעת הנצרות, האסלאם, ובסופו של עניין הכפירה. הכפירה שנמצאת באומות העולם ובתור מחלה חדרה גם למחוזותינו. אז בעצם פרק הרב סוקר את כל הסקירה ההיסטורית עד דורותינו, כשפרק ואב זה הסביר הזה של דורותינו. אז בעמוד קופיות, בעמוד קופיות, שם הגענו פחות או יותר, בעמוד קופיות, בואו אצל לא נקרא בתוך הולה, נאמר בעל פה, אתחיל סוף עמוד קופיות, תחילת עמוד קופיות ד', הסוגיה היא, נקרא כן רק משפט אחד כדי המילה אחת של היסוד, האידאה האלוקית בתור משמעת האומה הולכת מן הכלל אל הפרט במהלך של אור ישר. יסוד התגלות פועלה הוא יסוד הכלל ומאושרה של האורה האלוקית הרבה, זורמת בקרב הכלל, המלבבת וזוהרת בבליטה, בגלוי ובבליטה רבה ברשומה הרוחני של האורגניות המלאה, המיוחדת שלו מתמלא הפרט שהוא מחובר אל הכלל ושהוא חלק מחלקיו מילוי שלם לגמור. זאת אומרת, אומר הרב, בסדר של האידאה האלוקית בתור נשמת האומה, כלומר, בתוך הסדר הזה של ימי בית ראשון, הופעת החיים, האומה הופיעה בסדר של מה שהרב קורא אור ישר. אור ישר, זאת אומרת, המציאות הבריאה הזאת, שהשראת שכינה היא מופיעה בתוך מדרגת החיים הכללית של האומה, בתוך מדרגת החיים הכללית של האומה, כל פרט ופרט מבנה מתוך התאמה למדרגת החיים הכללית של האומה. הדבר כמובן מתבלט במלוא תוקפו, וסדר החיים המופיע בירושלים, במקדש, במלוכה, בנבואה וכו'. כלומר, סדר החיים של האידאה האלוקית מופיע על מדרגות החיים הכלליים של האומה, כי מקדש, תמונה, נבואה, מלכות, זה כל מדרגות החיים הכלליים של האומה. ומשם שואב לו הפרט ונבנה בצורה כזאת במדרגתו הפרטית, גם בסדר חייו האישיים, באופן כזה שכל החיים הכלליים ממלאים את אישיותו הפרטית. וכל הספירה שקיימת במחוזותינו, בדורותינו, גם בדורות קודמים, בעיקר רצונות העולם, במדרגת חיי הכלל ובמדרגת חיי הפרט, לא קיימת בסדר החיים השלם של הופעת האומה. כלומר, עכשיו הרב אומר בפרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אז הרב אומר כל ישראל יש להם חלק, כל אחד יש לו את החלק שלו, והחלק הקטן שלו אין שום ספירה בין המדרגה הפרטית לבין המדרגה הכללית. כי בנוהג שבעולם, סדר החיים של הפרט וסדר החיים של הכלל, הוא סדר החיים שהרבה פעמים יש ביניהם התנגשויות וחיכוכים, כי הפרט, צלמות העולם, הוא לפעמים רוצה משהו מסוים, והכלל תובע ממנו משהו אחר, ומהתביעה של הכלל, הפרט לא ייבנה. זאת אומרת, מתוך התביעה הכללית, הפרט לא ייבנה בזה שהוא מוסר את עצמו לכלל, אלא הפוך, הוא מוחק את עצמו, לטובת המדרגה הכללית, אבל המדרגה הכללית תיתן לו יותר ביטחון, תיתן לו יותר כלכלה, תיתן לו יותר כזה, אז הוא מוכן למחוק את עצמו בשביל תביעת המדרגה הכללית. אבל כששלמה המלך לוקח 70 אלף חוצי ואר, 80 אלף סבלים וזה, חודש יהיו בלבנון, שניים חודשים בביתו, זה לא רק שהם בונים את מדרגת האומה, זה הם בונים את עצמם, זה סדר כזה של הבניין, ששם הם בונים את אישיותם הפרטית, זה נבנית, ואין בזה מחזקת האישיות הפרטית בשביל בניין הכלל. עד רבה, כשהם בונים את הבית הכללי, הם עכשיו בונים את פרטיותם בצורה הכי הכי עליונה שהם יכולים להיבנות. והם לא, גם אם הם היו מתנתקים מתוך המדרגי הכללים שמנסים לבנות פרטיותם, הם לא היו מגיעים לאפס קצר או מכוח מהמימה שהם יכולים עכשיו לבנות פרטיותם, מכוח זה שהם בונים עכשיו את המדרגה הכללית. כי במדרגה השלמה, יסוד ההתגלות של, יסוד ההתגלות ההוראה הלוקית זה יסוד הכלל, ומתוך המדרגה הכללית הולכים ונבנים כל הפרטים. זה הסדר הבריא השלם של של מדרגת האומה, שכשהפרט בונה את האומה, ואז מה שאמרנו יותר בהמשך, התהלכתי בתוככם, הייתי לכם אלוקים, הקשר החי של האומה ללוקח, מדרגת החיים המופלאה של כל הנביאים ושל כל ההערה האלוקית שמופיעה בצורה חיה באומה, זה מביא את הפרט למדרגה כזאת שבחיים הוא לא יכול להגיע למצב פרטיותו, אלא הוא נבנה מתוך היסוד הכללי, וזה המצב הבריא של האומה. זאת המציאות הבריאה, זאת המציאות הבריאה של האומה. במצב כזה הרב אומר, השאלה הולך להכין אותנו לרחל כך גם בעמוד הבא, במצב כזה הרב אומר, הסוגיה הפרטית שתופסת וכך מקום למחוזותינו, בכלל לא תופסת מקום. כי המציאות הזאת שהפרט הוא שואב את חייו ואת עוצמת חייו ואת הערה הלוקית שבו, הוא שואב אותה מהמדרגה הכללית שבו, זה כל כך פשוט וזה כל כך טבעי, כי הוא עולה 30 שנה לרגל ושם הוא פוגש את הערה הלוקית, וכמו שלמדנו בעוד התחילת הרכי, הוא פוגש את הכהנים ושם הוא רואה את האור השפוך על פני הכהנים, וזה מעלה אותו למדרגות רוחניות שבחיים הוא לא יכול להגיע לזה מעצמו. וכן על זה הדרך, וכל המראות האלה של המפגש עם הכהנים, עם המקדש, עם הנביאים, זה הכל חושף לו את פנימיותו. אז אין לו בכלל ספק בקשר החיים של הפרט ושל הכלל. והוא מבין שככל שהכלל יותר ייבנה, אז ככה גם אם הפרט יותר ייבנה. ועד רבה, אם הפרט רוצה להיבנות באמת, הוא חייב לבנות את המדרגה הכללית, ואז הוא ייבנה בצורה, בצורה הכי שלמה. אז כל סדר החיים הכללי הוא כל כך כל כך משמעותי לסדר החיים הפרטי, וכל פרט כל כך משתוקק לסדר הבניין הכללי, כי הוא יודע שזה חייב ואורך עניו. זה חייב ואורך עניו. אז אין בכלל סדר כזה של חלוקה של, של החשבונות ושלי ושל ככה וכו'. לא, זה מה זאת אומרת? זה שלי, הכלל זה שלי. הכלל הוא לא רק שלי, הכלל זה גם שהכמובן שייך על הכל. אבל החיות העליונה שמופיעה בתוך הכלל זה מקור החיים שלי. אם אלה, מה שהרב גם אומר לנו פה בקוף י' ומה שאומר אחר כך בקוף י' אין צורך כל העיסוק במדרגה הפרטית, זה תופס מקום מאוד מאוד זניח בכל סדר החיים של תורה ויראת שמיים. כל סדר החיים של המדרגה הפרטית הוא עכשיו בכלל לא שייך אל הסדר העליון הזה שאנחנו נמצאים בו, כי אתה בתוך סדר החיים הפרטי שלך, כשאתה פוגש את המקדש, אתה פוגש את הכהנים, אתה פוגש את הנבואה, אתה פוגש את השראת שכינה, טוב, זה המציאות החיים האמיתית שלך, זה היש שלך. מה אתה עכשיו צריך לבדוק? מה אתה לחיי עולם הבא? הנה, אתה לא מתה לחיי עולם הבא, אלא אתה בתוך סדר החיים, סדר החיים השלם של האומה, אתה גם במדרגת חיי עולם הזה, אתה רואה את עולמך וחייך. אז סדר מאוד מופלא, מתגלה מתוך מדרגת חיים כזאת עליונה שנמצאת אצל כל אחד ואחד מישראל. אז מה שהמהר"ל כותב מה שהמהר"ל כותב, למה לא כתוב ולמה לא בתורה? זה המהר"ל עכשיו על זה רוצה לתרץ, נכון? כי המציאות של שני תירוצים, עכשיו אומרת אחד, את השני, מה שהמהר"ל אומר שמדרגת העולם הבא שאירה בתוך החיים העולמיים, זה היה עולמך תראה בחייך. והיה פשיטה שהמדרגה הזאת של האור הרוחני העליון של כל אחד וכל העולם הזה, פשיטה שתמשיך אותו לעולם הבא. וכמו אדם, שאתה אומר, הוא פושט הסוודר ונכנס לחדר אחר, אז הוא פושט את הגוף שלו ונכנס לחדר אחר. אבל עצמיותו זה הרעה הרוחנית הנשמתית שהוא עכשיו זוכר מתוך הדבקות שלו בצר הכלל, מתוך הדבקות שלו בנביאים. אז אומר המל"ל, לא צריך לדבר על עולם הבא, לא צריך לדבר על עולם הבא. הערה עולם הבא היא הערה הרוחנית, היא מופיעה על אוצר הכלל, ומחיה כל יחיד ויחיד בסדר חיים מופלא של כל אחד ואחד. לכן לא צריך לדבר, לא צריך לדבר על המסתכל הבא. הם לא למדו מהר"ל, לא יודע אם גם התפלפלו במהר"ל, אבל זה היה החיים הפשוטים של כל אחד ואחד. שהוא לא היה צריך עכשיו לדאוג מה אני עכשיו כל הבא, והיה צריך עכשיו ללכת לבקש ברוכה מהזה על זה, וברוכה מהזה על זה. ברוכה מהזה על זה, זה לא היה שם צריך ברוכה חיצוניות. הוא היה הולך להיות פגיעת הנביאים. וזה הייתה מדרגתו. כי יסוד החיים, המילה יסוד, היא כל הזמן תחתמת אליה שהמילה יסוד, היא חוזרת פה אחר כך גם בקופיות למטה, גם אחר כך בקופיות א', שהיסוד הזה, שרואים שם בשורה הרביעית, הדבר הגדול הכללי, שהתהלכתי בתוככם והייתי לכם לוקים אתם תהיו לי לעם, שנותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה, בתוך כל נשמה, כאן ביסוד של כל נשמה, בתוכיות, יותר מכל מה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל ליתן, הוא יסוד הכל. מה זה? כן, השורה השנייה יסוד חיים. כן, אבל אני באתי לפה, כי רציתי לומר, מה הנקודה הזאת של היסוד? הוא אומר, זה נותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה, יותר ממה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל ליתן, זה יסוד הכל. זאת אומרת, יש לנו פה שני בניינים רוחניים, הבניין הרוחני של בית ראשון ובית שני, הם מאוד שונים, ומה ששונה בהם זה היסוד שונה בהם. כי היסוד של הבית השני זה מה שהרב קורא פה, האמת הרציונלית. כלומר, היסוד של הבית השני, היא אומר יותר ממה שכל, יותר ממה ששום אמת קנויה בדרכי היגיון תוכל ליתן, זה יסוד הכל. זה, אתם רואים כמה זה קשה לנו היום, נכון? כי אנשים רוצים כאילו את הרציונליזם. הכוונה את הרציונליזם, הכוונה את הפחלטנות היבשה בלי מדרגת חיים חיה. זה נראה כאילו שהפחלטנות היבשה בלי מדרגת חיים זה יותר חזק וזה יותר עוצמתי מתוך מדרגת כזאת של חיה, מתוך מדרגה של חיים. המערב לצל זה נראה מרחף, המערב זה נראה מרחף, זה נראה מרחף. אם יש לך איזו נקודה פילוסופית של הפחלטנות יבשה, זאת אומרת, פילוסופית אני כבר אמר, כמובן, האדם העומד מבחוץ. הוא לא עכשיו, אין לו חלק בחקירה כמו הכוזרי, שיש לו כל הכוזרי בנוי על זה שההערה האלוקית מהירה בתוכו, היא דוחפת אותו, אני אומרת לו, מעשיך עשויה, כל ההוכחות של הכוזרי הם לא מסופות במורה נבוכים. כדי שאתה אומר, יש לו עולם התחנה אחת, כי אתה אומר, אתה רואה, כולם סופרים שבע, כולם יש להם מספר עשרוני, כולם כזה, כולם כזה, בסדר, זה לא ההוכחות הפילוסופיות של המורה נבוכים, שהוא רוצה את הפילוסופיה המדעית היבשה. הכוזרי יפתח לך תשיעותיים. תראה את היסוד האחדותי של העולם, תראה את הסדר הזה של המציאות, תראה את הסדר הזה של... המורים לבוכים, אני לא אומר ככה שהוא רק כזה כמו שעושים אותו חלילה, זה לא ככה, אבל המורים לבוכים הוא תמיד מדגיש את הצעד הרציונלי, ולכן לוקח מאריסטו שזה פסגת השכל האנושי שהיה בזמנו, אז הוא לוקח ממנו את כל היסודות, 26 יסודות, והוא רוצה לבנות את האמת הכנויה בדרכי היגיון רציונלי. זה היסוד של האדם הזה. היסוד זה מאוד חריף. כי זה יסוד מת, זה מה שאני רוצה לומר פה, זה יסוד שהמוות כרוך בעקבו, הוא חי כמובן, כי גם היסוד הזה זה הערה אלוקית, גם היסוד הזה, אני מבחין על הברכות התורה, גם היסוד הזה כמובן נמצא איתנו וחי בתוכנו, אבל יחסית למדרגה של הבית הראשון, יחסית למדרגה של מה שהרב אצל מנסה למד, הרב אצל מנסה להתדבק ביסוד החי, של מדרגת החיים האלוקית שנמצאת באומה, שהייתה חיה באומה, ושחוזרת עד לאט להופיע באומה בדורותינו, עם חזרת האומה לארצה ועם תחיית האומה וכו', אז כל היסוד החי הולך להופיע, אז הרב אומר שאתה מעמיד את זה מול זה במציאות השלמה, אז זה נותן, הדבר הגדול שהתארחתי בתוכם, הייתי לכם מקים ואתם תלויים, נותן עוז ועוצמה בתוך כל נשמה, יותר מכל מה ששום אמת קטנה בדרכי גיון תוכל לתת. אז אתם רואים, זה תוכיות נשמה לעומת אמת הקנויה בדרכי גיון. זה היסוד. האם הבניין נבנה מתוכיות הנשמה, או הבניין נבנה באמת קנויה בדרכי גיון? אז המורה נבוכים, או הפילוסופים, כמו שאמר על המערה, כל הפילוסופים, נכון, האלה החכמים, החוקרים מדעתם ושכלם. אם הם רוצים חכמים חוקרים רק מדעתם ושכלם, אז במובן מסוים, מה לי ישראל, מה לי אומות העולם? זאת אומרת, זה שווה גם במדרגה של ישראל, גם במדרגה של אומות העולם. החכמים החוקרים מדעתם ושכלם. לכן המורה נבוכים לא נמנע מלהביא את אריסטו, לא נמנע מלשמע את האמת ממי שאמרה, כי זה שזה שייך לסדר חיים רציונליים. אז זה שמה האמת ממי שאמרה. אז אני אומר, היסוד, מה שאמר כל מה אומר, היסוד, זה השורה הזאת. האם היסוד זה אמת קנויה בדרכי היגיון, או האם היסוד זה המדרגה האלוקית החיה בתוכן? זה היסוד. נדמה לי ממה שאני בררתי פעם, שאפילו, אוקיי, אני אומר, החזרה בתשובה, אמרתי בדורותינו, ככה זה לפחות היה פעם. כלומר, ריבונו של עולם ברא מכונת כביסה. היצרן ברא מכונת כביסה. מי יודע להפעיל את מכונת כביסה? היצרן יודע להפעיל את מכונת כביסה. זה צדדים של אמת שהיא קנויה בדרכי היגיון רציונלי. זה צורה כזאת של הסברת האמונה בדרך היגיון רציונלי, בדרך כזאת יבשה. שאתה אומר, בסדר, זה פילוסוף גרוי שעומד ומסתכל ואומר, העולם ככה נראה במקרה. זה לא הגיוני שהעולם נברא במקרה, חובת הלבבות, שהוא כמובן בדרכו של הרמב"ם. העולם נברא במקרה, מה נשפך דיו ונברא במקרה, זה לא נברא במקרה, זה יש בורא לעולם, יש בורא לעולם, אז יש הפרן למכונת כביסה, אז תיקח לזה. אבל אנחנו לא מכונת כביסה. כנסת ישראל זה לא מכונת כביסה. זה מדרגת חיים, זה מדרגת חיה. אבל כבר לא מסבירים מכונת כביסה. זה כבר מתעלה, זה כבר מתעלה הרבה יותר מאשר מכונות כביסה, זה הרבה יותר מאשר מתעלה באמת יבשה רציונלית, וזה שייך למדרגות של חיים, הסברות מהסברות שונות, יותר נמוכות, יותר גדולות, אבל כולן כבר הרבה הן שייכות להסברות של מדרגות של חיים. אפשר גם להשתמש בדרכי אמת רציונלית, אבל במיוחד למי שעומד מבחוץ, אפשר גם להשתמש בדרכי אמת רציונלית יבשה. אבל אדם אומר ביחס למדרגותינו, כלומר שאנחנו מדברים, על בית ראשון זה בית שני, כלומר בית שיש בו את היסוד הנבואה, שיסוד הכלל בא מהערה הכללית העליונה שבא מלמעלה למטה, או יסוד הבית השני שבא מלמטה למעלה, זה היסוד. האם זה בא בדרך הערה נשמתית, או האם זה בא בדרך היגיון רציונלי. אז זה נדמה לי פה היסוד של ה... יש פה עוד הערה אחת, אתם רואים, אני חושב שצריך פה עוד נקודה אחת. אתם רואים, יש ההוראה לא מפולשת באוצר הכלל מכה גלה ברומם, אצל אין צורך לשום חשבון של שלי ושלך. אז יש שלי ושלך עם מרחאות כאן, עם סוגריים, לקראת, קצת אחרי אמצע עמוד. שלי ושלך. עכשיו בוא נראה את החשבון. אותו העוז האלוקי המריב השורה באומה בכללה, שהוא מתבלט על ידי מילוי כוחו האלוקי בכל רגשות לבב ונקיותיו הפוליטיות בקומיותה הפנימית בהתפשטותה הגיאוגרפית, הוא מתעלה מאליו ותמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פרטית האומה של חיי הפרט שאחרי מיתת בשר. אז זו סוגיה שהיא עכשיו הולכת ללוות אותנו למהלך כל הפרק וגם הפרק הבא. שהרב אומר פה, זה יוכל, זה מתעלה מאליו בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל לתן כל השקפה פרטית האומה של חיי הפרט שאחרי מיתת בשר. כלומר, אנחנו מורגלים ממחוזותינו, אנחנו מורגלים עוד בכל הסדר הזה שאין לנו נבואה, אנחנו אחרי 200 שנות גלות, עבודת המוסר יסודה היא העולם הבא. עבודת המוסר היסוד שלה, שים את חייך ביחס למדרגת העולם הבא, ואתה מבין שעולם הבא זה הרבה יותר עליון מכל עולם הזה שהוא כמו קליפת שום, כדי לזכות לעולם הבא, זה המניע והדוחף המחולל הפנימי של כל ההתעלות המוסרית של האדם. שזה פקיחת עיניים, כמו שאמר הצדה למצד שר, משכחות עיניו, והוא מבין נכון ביחס בין עולם הזה לבין עולם הבא, וכשהוא רואה את בין עולם הזה לבין עולם הבא, הוא מבין שהוא חייב להכין מזון לעולם הבא. טוב, זה כל הדחיפה המוסרית שלו, זה ביחס, נובעת מיחס למדרגת עולם הבא. אומר הרב, פה יש לנו משהו אחר, פה יש לנו ספר מוסר אחר. הספר מוסר אחר, זה לא בא מכוח זה שאדם אומר, אני בעולם הזה השפל, הנמוך, ואיך אני מגיע לעולם הבא. יש לך את כל עבודת המוסר, נראה שזה הדגמירה, היא מגיעה בסדר אחר ובסדר אחר לגמרי, של ההתעלות והזויקות שאדם פוגש בצורה החיה, שהוא פוגש בנביאנו, בנביאנו, בכהנינו, במלאכינו, בשרינו, ואפילו בגבורתנו הלאומית. גם זה, גם הדרגת החיים שכשהאידאה הלאומית מופיעה בצורה הבריאה שלה, והאידאה הלאומית מבטאת את כל התוכן של האידאה הלוקית, גם האידאה הלאומית היא מבטאת התעלות של מדרגה מוסרית גדולה. להשתייך למדרגה של האידאה הלאומית, כלומר להיות בצבא, במילואים של דוד המלך, זה לא קיבלו כל אחד, לעשות לפני זה כמה דוגים מבחנת בחיי עולם, כמה ספרי מוסר למדת, כמה זה, כמה, זאת אומרת, מה אתה שייך למדרגה הזאת? בלי זה אתה לא יכול להיות שייך לאידאה הלאומית. האידאה הלאומית זה ביטוי אחד חי של כל ההופעה הזאת של האידאה הלאומית. אז מה עכשיו יקבלו אותך? המלך הוא הולך לעשות מלחמות, לעשות לא שם. מה זה לעשות לא שם? פרטיות או שם? שמו של המלך זה שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה צריך לראות אם אתה בכלל שייך למגמה הזאת. כדי להשתייך למגמה הזאת של שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה המנוע של ההתעלות המוסרית, הרבה יותר מאשר כל הציפייה הפרטית שהאדם אומר, מה אני לחיי העולם הבא? מה אני לחיי העולם הבא? מה אני לחיי העולם הבא? ועכשיו אני בכלל אני אומר את הביטוי מה אני לחיי העולם הבא, כי הביטוי הזה מופיע עם סוף פעמים בגמרא, נכון? זאת אומרת, הגמרא מתענית, היא מופיעה, אבל איפה, מה אני לחיי העולם הבא? באמת זה סדר נכון, מי בא שני, ואילך התחלנו ככה, אין לנו נבואה, אין לנו סדר כזה שאנחנו באמת יכולים לשאור את עוד זה תעצומות, מזה שאתה רואה את דוד המלך יוצא בצבא, ועכשיו דוד המלך הולך לקדש שם שמיים במלחמותיו, ורק היית מסתכל על דוד המלך שיוצא במלחמה, היית מקבל סופג מזה כל כך הרבה עילת שמיים, אז אין לך את זה, אין לך את זה. בסדר, אז יש לך עכשיו. אומר רב צבי, פתיחה את העיניים של הסעד השרים. תתפוס את הפער, מה זה העולם הזה, מה זה העולם הבא, קצת רק תפקח את העיניים, בלי ההבנה הזאת, ביחס בין העולם הזה לבין העולם הבא, אין לך בכלל יכולת לעמוד בכל סדרי החיים. זה המניע, זה הדוחף של כל סדרי ההתעלות המוסרית מעל חורבן הבית. וזה צודק שזה ככה. זה צודק שזה ככה. אז אני אומר, היסוד, כי התחלנו ככה, אמרנו, היסוד של הבית הראשון זה מתוך מדרגת חיי הכלל, אז מופיעים מדרגה הפרטית. היסוד של הבית השני זה מתוך הפרט, זה מופיע מדרגה הכללית. אז לכן היסוד של הבית השני מתוך הפרט מופיע מדרגה הכללית, מתוך הפרט צודים לכלל, אז הפרט הוא צריך לברר בדרך רציונלית את היחס בינו לבין הכלל, עד שהפרט יגיע לכמו שאמר הרמב"ם, האדם זה עולם קטן, והעולם זה אדם גדול, והוא מוצא את השייכות שלו בתוך המדרגה העולמית על ידי השכל הרציונלי. אבל זה שייכות רק במובן הרציונלי, זה רק במובן הרציונליסטי, זה לא במובן החי. זה לא במובן החי. טוב, אבל אם כל היחסים הם שייכים רק למובן הרציונלי של הפרט, המתעלה לכלל, אז נראה לו אומר הרב, גם כל סדר ההתעלות המוסרית זה כבר סדר אחר לגמרי. סדר כזה, שהפרטיות עומדת במרכז, ומילא, כיוון שהרציונליות היא לא יכולה לתת את ההערה הנשמתית שהזרמה החיה נותנת. אז הרציונליות עומדת במרכז, כל הסדר החיים זה משהו אחר לגמרי, אז כבר משהו רומז לנו פה, שאומר אותו העוז האלוקי. זה חוזר אותם, אחרי שלי, שלי, שלך, שלך, אחרי חצי עמוד. אותו העוז האלוקי, כי הוא רוצה גם לומר נקודה נוספת, לא נגיד אותה כבר פה, שאתם רואים, גם היה פה מאוד, גם בשורה הקודמת, ברוב אומץ, אותו העוז האלוקי. כי יש פה נקודה שלישית, ששייכת אל העוז והאומץ. כלומר, הסדר הזה של העוז והאומץ, במדרגה כזאת ששפע החיים לבית ראשון הלך מהכלל לפרט, זה נותן מדרגה של גבורת חיים הרבה הרבה יותר עליונה מאשר כל הכרה רציונלית יכולה לתת. הכרה רציונלית יכולה לתת אמת, שכלית, אבל עד שזה עובר מתוך השכל למדרגת החיים זה הרבה 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 יותר ארוך. ועד שזה עובר מתוך השכל להעצים את הרצון זה מדרגה הרבה הרבה יותר ארוכה. אבל אדם הזה של בית ראשון הוא טבל במקווה של הכלל, משם הוא קיבל את העוז ואת העצומות שלו. הוא לא קיבל את העוז ואת העצומות שלו מתוך אינטימט רציונלית, הוא קיבל את העוז ואת העצומות שלו מתוך התבילה במקווה של בית המקדש, של ערת הכהונה, הנבואה, המלכות, קבורת החיילים, משם הוא קיבל את העוז ואת העצומות שלו. זה מדרגה אחרת של עוז ואת העצומות. אמר מנשה לרבשתי, אתה לא מבין את העוז ואת העצומות שלנו, לא של ההערה האלוקית וגם לא של הערה הלאומית וגם לא של גבורת אתה לא מבין, וגם את זה אתה לא מבין. אז הסדר הזה של היסוד של בית ראשון הוא נותן מדרגת חיים מלאה עוז ואת העצומות. לכן אומר פה אותו העוז האלוקי המרחיב השורה במערכת הרעה שמבלת על ידי מילוא כוחו האלוקי בכל רגשות לבביה בנטיותיה הפוליטיות, כלומר אפילו בנטיותיה הפוליטיות יש מלא עוז בקומיותה הפנימית, בהתפשטותה הגיאוגרפית, שהמלך הולך להתפשט לעשות לו שם, הוא כובש הרם צורה והרם נהריים. כמה קדוש היה ברייס הזה של דוד המלך, כמה אידיאליסטיות היה ברייס של דוד המלך, כמה גבורה. הדבר הזה הוא מתעלם מאליו בתמצית המוסר הפנימי. זה לא שאיפה ברברית, אלא זה שאיפה של גבולה קודש קודשים. אז אתה לא צריך עכשיו ללמוד בפילת ישורים מדרגת עולם הזה, מדרגת עולם הבא, אל תחיה בתוך סדר העולם הזה בתור זה, תמיד תזכור שיש עולם הבא וכו'. לא, תמיד תזכור שיש השנת שכנה בכנסת ישראל, זה מה שאתה מצליח לזכור. זה התבילה שלך שאתה עכשיו חיפשו מי הולך לכבוש את הרם צורה והרם נהריים, צריך להחליט. אבל מי הולך לכבוש את הרם צורה והרם נהריים, והאידיאליות של האדם להיות מוכן ללכת בשביל שם שמיים, לכבוש את הרם צורה והרם נהריים, כי דוד המלך הולך לעשות לו שם, זה תמילה במקווה של כל המידות, הרבה 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 יותר מכל מה שהאדם הזה שלנו הוא לומד עכשיו את הניקיות של המצאת ישרים. הוא אומר עכשיו אני צריך לעזר לא לגזול, עכשיו אני צריך לעזר להיות זרים, עכשיו אני צריך לעזר להיות ככה, להיות ככה, להיות ככה. כי התמילה במקווה של חירותיו של בית דוד, זה הפך את האדם אחר. זה מה שהתחלנו לומר, הוא שם אותו ביסוד אחר, ובנה את היסוד שלו באופן אחר, נכון? אז פה הוא חוזר גם כל הזמן, הוא מתעלם מאליו, מתעלם מאליו, 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 מאליו. נכון, הוא גם חזר למעלה, אחר כך עוד 5-6 שורות, זה מאליו. גם אחר כך יהיה מאליו. זה כל הזמן מאליו, מאליו, מאליו. למה זה מאליו? כי הוא רוצה לומר, אם זה היסוד, אם היסוד בנוי אחרת, אז זה ממילא, זה מאליו, זה הכל בנוי אחרת. אז הוא מתעלם מאליו בתמצית המוסר הפנימי הרבה יותר מכל מה שתוכל קודיתן כל השקפה הפרטית האומה של חיי הפרט שחיים מיטת בשר. אין עין ויתר רוחשים שורשי ישיבת המושכלות שולטים שם לסלנם באופן גלוי ומבורר, שיוכל, אולי שתוכל, אולי שיוכלו היה יכול להיות, לא? שיוכל להופיע נערה עצומה בדוגמתה של אותה ההורה האלוקית המוחשת בכל עוז חיי הרמיות הכללית וכו'. אז זה לא יכול לתת את אותה עוז ואת העצומות ששייך. למה? כי העין לא שולטת, כן? אז פה התפלגו הרציונליסטים, עם חורבן הבית הראשון ויסוד הבית השני ואחר כך הגלות הארוכה, פה התחלפו השיטות של השיטה הרציונליסטית והשיטה הרוחנית, השיטה השירית, האמונית. יש לרמב"ם על זה שתי אגרות, נכון? תפריש צדיקים ותפריש צדיקים, שם הרב כותב על בעלי השכל ובעלי הרגש, נכון? שתי שיטות לימוד אמונה של בעלי השכל ובעלי הרגש, ולהעביר את הדבר הזה, אבל פה נמצא הדבר הזה, שזה הכל היסוד. אבל, נדלג לשורה האחרונה, אבל חשקת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של אדם, ואיפה עין השמיים על מרחבי עם כסר עולמיהם, וחשקת חורבן הבית הראשון וסילוק השכינה העליונה, הידיעה האלוקית, מהתגלות בהווה, באוצר החיים של האומה, הידיעה האלוקית לא מתגלה בהווה, באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה, ולעדנה בנסיעת עין למרחקים. פה להרחיב וכמובן במרכאות כפולות ומכופלות, זה להרחיב את אופק המחשבה של האומה, זה בצורה לא טובה, ולעדנה בנסיעת עין למרחקים, הכוונה היא לעדנה על ידי, נכון? על ידי נסיעת העין למרחקים. לא לשאוב את העדן מתוך מדרגת החיים הלאומיים, אלא לשאוב את העדן מתוך נסיעת העין למרחקים, מתוך ההבחנה בין עולם הזה ומתוך עולם הבא, מתוך הרחבת אופק המחשבה. אז יש לך חושך, הסתלקה השמש, הסתלקה השמש, פתאום רואים את כל הכוכבים. יש אור, אז אתה לא רואה את הכוכבים, יש שמש, פתאום רואים את כל הכוכבים הקטנים, ואחר כך מתחילים להתחיל לפרט מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של אוצר הכלל כולו. מה זה הכוונה לפרט? כלומר, הסבר, הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרסים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דם ומרחו על אותן הגדולות של חיי עולם הבא ותחיית המתים וחיי נצח בכלל בכל חליפותיהם ושינוי צביוניהם. אלה אשר היו מקודם קניין של יחידי סגולה נעשו עתה לקניין כללי לאומה על ידם שאפה רוח וכו' וכו'. אז צריך עכשיו לקבוע מסכתה עולם הבא, מה זה תחיית המתים, הכל המדרגות, מה כל זה, כי כל מדרגה היא מוסיפה לך, כל מדרגה היא בונה לך את הסדר הזה של, חי, ש, ש, של מדרגה אחרי עולם הבא. והפרטים נושאת ראש, מה שהייתה בלועה. אני רק מדגיש את הדבר הזה, מה, לפרט מה שהיה גנוז ובלוע בזיו הראש של הכלל כולו, כי הוא מדגיש פה, וזה חשוב אלף פעמים לדבר הזה לחזור כל הזמן, כשהרב אומר שהכלליות הייתה בראש, היא הייתה יסוד, אין הכוונה שהפרטיות נמחקה, חלילה. אלא הפרטיות הייתה גנוזה ובלועה בתוך האוצר הכללי. ולא היית צריך להבליט אותה, לא היית צריך להבליט אותה. אבל הרב אומר שם, והגביר את אלכסנדרו, והרב אומר לו שאלכסנדרו הוא חלק מאוד בין הכלל לבין הפרט, אבל הרב אומר לו, מה פתאום, תמיד העניין הפרטי, ידענו תמיד את המדרגה, את המדרגה הפרטית. אביגיל אמרה לדוד, הוא מביא לסוף את המסור, נכון, הייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. אז אתה רואה שהנפש אדוני הפרטית שלך היא צרורה בצרור החיים. חשב מחשבות זה בלתי ידח מנו נידח, וכל אחד ואחד זה בלתי ידח מנו נידח. אבל זה לא היה צריך לפרט את זה, כי זה הכל היה ברור, זה הכל היה חי, זה הכל היה במציאות כזו שאתה אומר, חיו כל עם הארץ, חי את הנערה על עצם ישראל, לא צריך לדבר על העולם הבא, כי זה לא משך לעולם הזה, העלת העולם הבא היא מופיעה. כי העלת העולם הבא זה כמו שאמר הרמב"ן, זה כמו שעוד ראשונים, זה עולם שהולך ודע. אז הולך ודע, הוא הולך ודע בסדר החיים של בית ראשון, זה ברור שהולך ודע גם אחרי המיטה. אבל כשהחיים כל כך מתוקים בסדר הזה של הזה, אז לא בסדר הזה של העולם הזה, של העולם הבא הולך ומאיר בתוכו, אז לא צריך אחר כך לחשוב מה יקרה גם אחרי מדרגת המוות. עד כאן השינויים, נכון? זאת אומרת, אם אני מסדר את זה, אני חושב שבעצם מפרק ד' התחיל השינוי הזה על ידי שבא לידי התפרדות האידאות. שלא לידי מסתפין, האם הייתי מסדר לזה בסדר רציונלי, אז הייתי כותב, אני חושב, את עמוד קופיו בהתחלה. כלומר, להבין, היסוד של השינוי זה עמוד קופיו, היו הולכים מהכלל אל הפרט, או מהפרט אל הכלל. זה היסוד, עמוד קופיו, ומתוך עמוד קופיו מתחילים כל השינויים. מתוך עמוד קופיו מתחיל השינוי של האידאה האלוקית, שהיא נהיית רק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. פרק ד', מתוך השינוי של עמוד קופיו מתחיל הסדר הזה של מה שהוא גם אומר בסוף פרק ד', התנסה אל המדע הנאצל המופשט. כלומר, כל הסדר הזה של האמונה התחיל להתברר בתור אמונה פילוסופית ולא בתור אמונה חיה, בתור אמונת מורה נבוכי ולא בתור אמונה מהרלית. אז האידאה האלוקית זה גם הסדר הזה של השינוי הגדול שלה, וכמובן הצורך הזה של כל לימוד המוסר הפרטי, ההדגשה המוסרית הפרטית, שמדרגת בית ראשון היא הייתה מאליו כולה במדרגת החיים הכללית, ועכשיו המדרגה הפרטית היא הולכת ותופסת מקום מאוד מרכזי, וכל סדר עבודת השם וכל סדר עבודת האדם, ומה שלא היה כזה בית ראשון, וכמובן הסדר הזה של היכולת לגבול במקווה של החיים הלאומיים, שזה יש בבית ראשון, זה בכלל נמחק לגמרי בית שני, אין לו צד כזה של שריד ופליט, כי בבית שני, טוב, אתה כן אמר בית שני וחורמת של האחרה, אז בעצם הכל זה שייך אל הסדר הזה רק של השאיפות, מהצד העניין הלאומי, יש לנו רק שאיפות לחיים לאומיים, אבל אין לנו שום חיים לאומיים אנשים, שמהם אנחנו יכולים לשאוב את כל הסדר חיינו. עד כאן הירידה. עכשיו מיקוף יודד, אני חושב, מתחיל הסדר הזה של כל היחסים עם אומות העולם, נכון? מסדר, מי עמוד קוף יודד, מתחיל הסדר הזה של אומות העולם. מה שהרב אומר באורות, שאותו האיש, נכון, אותו האיש ראשי תיבות, הוא שיהיה יוקד שער. זה אותו איש. כלומר, אנחנו רושיגי יוקד שער, השדים שמסתובבים בבית ריק. אנחנו בית חיינו נהיה ריק. השכינה כבר התפלטה למעלה. אז התחילו השדים פה להסתובב במחוזותינו, עד אפשר להגיד צד כזה שעזב השם את הארץ, התייאש השם ישראל, ואנחנו התחליפים של ישראל, אז מתחיל הסדר הזה, אבל אמינה שאפשר לחשוב עליה בכלל. אז הוא אומר, נכון, כיוון שהפרטיות נשא ראש, רגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך השפעתה וחוקה של האידאה האלוקית, מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחניותה של הוראה הישראלית, בין במוסר התורה, בין ברגע שמונת אלוקים אשר בתוכה. אז בין מצד המדרגה המוסרית, בין מצד המדרגה האמונית, מה שלא יכלה הנשמה החילונית, הוא לא מתכוון פה עכשיו חילונית, הוא מתכוון פה מהנשמה של אומות העולם, זה לא עכשיו חילונית, אלא מה הכוונה? משלח להנשמה החילוני של הטבע לעסוק עם האידאה הלוקית ביותה ולא תוקפה, כי זה לא שייך עכשיו לחכות את זה. מה תחכה? תחכה נביאים, תחכה כהנים, זה לא שייך לחכות נביאים וכהנים. שירה בעצמה את היכולת לעסוק עם האידאה הדתית, שהרי לא דווקא אומה, כלומר יסוד הכלל, החיה, מתוך שזה יסוד הכלל זה חי, אומה החיה כולה באור האידאה הלוקית צריך לזה, כי מה צריך? מוסר פרטי, לב חפץ בחיי עולם הבא. כלומר, חידוש כזה לא אל תשתקע כמו הלילות בעולם הזה, אלא גנבה אמינות את זה שיש עולם הבא, שיש חיים רוחניים, זה גם אמינות יודעת, גנבה מאיתנו. אז צריך רק לב חפץ בעולם הבא, ומלא לא חונטייה מוסרית של יחידים, כלומר לב חפץ בעולם הבא, וגם מלא חסד. הוא מדגיש את החסדים, כי אחרי זה הוא רוצה לומר חסדים בלי גבורות. כי אמינות, כל עניינה זה חסדים בלי גבורות, כמו שתכף רגע אחרי זה נשלים את הדבר הזה, אבל לב חפץ בחיי לחיי עולם, כל החיי עולם הבא, וגם שאיפת חסד, וזה אפשר להימצא בכל מלוא העולם. כלומר, כשהיסוד מתחיל מהפרט אל הכלל, כשהיסוד לא מתחיל מלמעלה למטה, אלא כשהיסוד מתחיל מלמטה למעלה, אז יש לך את המדרגה שרק צריך לחפוץ בעולם הבא. כלומר, איך האידאה הדתית מצטיירת? האידאה הדתית מצטיירת באופן כזה שיש עולם הבא שבו אנחנו חפצים, והאידאה הדתית מצטיירת באופן כזה של מציאות כזאת של חסד, אבל צריך לראה חסד בלי גבורה. אם זה ככה, בסדר, אז זה כבר, זה אפשר לחכות. אז זה האמינות שהיא כקוף בפני אדם, אז מזה החל אותו הסיבו גם שונה שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות בימי הקולטורה אשר בזמננו, כלומר הוא מתכוון לכאן הנצרות והאסלאם. איזה זיווג? א', צד אחד של הזיווג זה חלקים מיוחדים של האורה האלוקית של הדוד בצורה מטושטשת ונדחת ממקורה, כלומר גדבת שם שרים של התנך בצורה נדחת ממקורה, והשידו לחבר את זה יחד עם היסוד הרעיון האלוהי בכל זמת הברבר גודשי בקרבו. לחבר גניבת התנך שבו יש רוחניות עם חסד, לחבר את זה עם הרעיון האלוהי והתומעת המיתות שבתוכו, מצד המשפיעים העסקנים שנקרו מבית חיים, שהם באמת היה להם את שתי היסודות האלה של האורה האלוהית בצורה מטושטשת עם הזמת הברבריות שבקרבן, וגם מצד המקבלים. כלומר המשפיעים זה אותו האיש וכל חבר מרעיו שהם היו עוד קשורים לבית ישראל באיזה מידה. מה זה? הסכנים זה לשפשי הנצרות. כאילו הוא בכוונה רוצה להגיד שזה הסכנות כזאת, הם לא עוזר להיו אידיאולוגיה, אבל רק היה קצת כתובי שהם גנבו שם שמיים. זה הסכן, זה לא שבאמת עכשיו הוא חמש איזה, הוא גנב את המדרגה הזאת של האנזה. כי תחשוב, הנצרות בעולם, הנצרות באה לעולם אלילית, תכף מה שרב יגיד. הנצרות בעולם אלילית זה היה סטארט-אפ מדהים. לקחת אנשים שהם כולם שקועים בתומת האליות, עסוקים בצפלים ואלילים וזה, ולהגיד להם שבוע, אתם יודעים, היה באחרית הימים, נכון יעמוד את השם בראש הערים, ניסה מגבעות, נערו אליו כל הגויים, נרדה, עכשיו עוד לא, טוב, מחקו את אלוקי יעקב. נכון יעמוד את השם בראש הערים, ניסה מגבעות, נערו אליו, אז עכשיו, הנה, אז עכשיו לקחת על רות אלוהיות, ולקרוא להם את השאיפה, תדעו לכם, צריך עולם שיהיה בו שייכות לרוחניות, וצריך עולם על חסך. כשאתה אומר את זה לאנשים אליליים, הדבר הזה, איך הרב אומר את זה באות אמונה, הרב אומר, בשבילם זה מאכל תאווה. זה בשבילם, זה אין אוכל כזה יותר עליון ממה שהם יכולו לתאר בחיים שקיים על הדבר כזה בעולם, שבו מישהו יגיד להם שבו יש עולם הבא, זה לא הכל נגמר בעולם הזה, ישתרק להיות גומל חסדים בזה, זה מאחל תאווה, כל העולם התנפל על, התנפל על המדרגה הזאת. אז כל העולם די מהיר נהפך בבת אחת מהלילות למיעוט. זה אומנם קרה כי הם השתלטו על הכיסר של רומי, שזה השתלטו על הרוחניות, וכיוון שרומי שלטה בעולם, אז רומי הפיצה את הנצרות, וממש אירופה הפכה די מהר להיות נוצרית, אבל זה בשבילה, זה באמת הרים אותה למקום שהיא הייתה, הרים אותה למדרגות. אז גניבת הסדר הזה של הידיעה דתית, אז הסקנים, המשלים, הסקנים שנקרו בבית חייהם, ומצד המקבלים, העמים לעצמם שהטבע הלווי הוא יותר קרוב להרגשתם, ויסוד הרגשתם הלאומית והחברתית. אז יש להם צדדים כאלה שכל הרגשה הרוחנית שלהם וגם הרגשה הלאומית חברתית שלהם היא הרבה יותר שייכת על היסוד האלילי. אז אם זה שייך על היסוד האלילי, אז אתה לקחת רעיונות רוחניים, ילבשת על יסוד אלילי, אז נביא הגפן ונביא הסנא הוא דבר קרוב ולא מתכוון. אז יצא סדר כזה של אמינות שגנה את שם שמיים ועם כל הקלקולים שיש בה ועם כל העניינים שיש בה, אז שידחת עם זה הגפן ונביא הסנא, אז יצא סדר כזה של הרכבה משונה. אז אמרנו, כשלמדנו את זה בעריכות, אמרנו שתי הפסקאות האלה הן שתי הפסקאות הבאות עסוקות בנועם, שזה כמו מאמר מוסגר הדבר הזה, מאוד חשוב המאמר הזה, אבל צריך לקרוא, אני חושב, יותר טוב לקרוא רגע קוף י' ג' והדיבור מתחיל מתוך הרכבה, כי זה ברור שזה הולך ביחד. כי אמר, נביא הגפן ונביא הסנא הוא דבר קרוב ולא מתקבל, מתוך הרכבה המשונה הזאת של שתי היסודות המקוריים האלה, היהדות והלוויות, מיישר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לאידיאלומית הישראלית מעל האידיאלומית מכל חיי הראשה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויית בעולם שאלוקים שר ממנה. אני בכוונה אולי קורא אלוקים, לא יודע אם לקרוא אלוקים או אלוהים, כי זה נפקא מינה גדולה. האם הרב מתכוון מתוכה באה אותה הדתיות המצויית בעולם בכלל שאלוהים שר ממנה, אז אולי בעולם בכלל כולל גם את ישראל, או בעולם בכלל לא כולל את ישראל? מה אתה אומר, ינון, איך אתה למדת? כי אחד בחוקתיו אנושיות. ואז משהו היותר שהוא מדבר, ואחד בחוקת כמה שבועות הוא כתב אנושיות. הפירוד הזה של הידיעה בישראל גרם גם כללית, שגם כעת לא תוכל עדיין אנושיות המפותחת הרבה וכו'. אז הוא כתב אנושיות. אז אולי הוא מתכוון, הדתיות, הרצה הטעם בעולם בכלל של... אלוהים שר ממנה, הוא מתכוון לומר ביחס אלומות העולם. דתי אומות העולם, הוא אומר אלוקים שר ממנה. מה מתכוון אלוקים שר ממנה? מתכוון למה שהרב ציוד הקורא, למה שהרב ציוד אומר באיגרת העיניים. כלומר, הרב אומר פה בעצם מה קרה, יש סדר כזה ששייך רק על ידי הדתית בלי שום יחס לידי הלאומית. אז חוזר רגע לכל הרשימה שאמרנו. בעצם המציאות הזאת של הידיעה הדתית היא מתחילה מיסוד הפרט, היא בכלל לא מתחילה ממדרגת החיים הכללית, היא מתחילה מיסוד הפרט, היא רק רציונלית ימשה, היא רק דורית למדרגת הפרט לחיי הבא, ומבחינה הזאת זה מה שהיא מרימה אותו מוסרי. רק שלוש היסודות האלה. אומר הרב, זה דתיות בעולם שאלוקים שם ממנה. זה לא שייך למדרגת חיים, זה לא שייך למדרגה של הופעה ציבורית, זה רק שייך למדרגה הזאת של הופעה יחידית, זה רק רציונלי, וזה יבש בזולם דואג לפרט. טוב, זה דת כזאת, שזה דתיות כזאת שאלוקים שר ממנה. ועכשיו רגע הרב, אני רגע אומר בעל פה, הרב עכשיו מדבר ביחס על הדתות, ביחס על מדרגת הדתות באומות העולם. כי הרב עכשיו הולך לבאר את המציאות הזאת של מה שהנצרות הופיע בעולם, ואחר כך מתוך זה הרב רוצה לבאר, אחר כך עד סוף הפרק שלנו, את המציאות הזאת של הפרדת דת ומדינה באומות. באומות. אז למה? אז אני לוקח את הנקודה המרכזית שהרב מדגיש בעמוד הבא. הרב אומר, הנצרות באה לקחה את יסוד החסד. אבל את הגבורה של החיים, זה יזה. לא סתם יזה, יזה כי אין לה. כי הסדר הזה, שהאידאה האלוקית באה מלמעלה למטה ומופיעה למדרגת חיים, אז האידאה האלוקית משפיעה גם את היסוד של הגבורה, לפעול בעולם, לפעול, לשנות, לעשות, לרומר, להשפיע וכו'. אבל באה אמינות, רק עם לב רך, רבי אמר למעלה, לב רך מלא חסדים, אז יש לה רק שאיפה. אבל היא ביטלה את כל המצוות המעשיות, בשביל מצוות המעשיות צריך גבורת. היא ביטלה את כל הסדר הזה של התעלות החיים, בשביל לא צריך ליצור גבורת. היא נשארת רק בהכרה רציונלית לבדה, כי זה שהכל בנוי על היסוד הרציונלי, ולא על הכרת המדרגה החיה מופיעה, המופיעה במדרגת הכלל. אז זה שייך לסדר כזה שהיא תורמת משהו לעולם, אמר המורה, אמר הרמב"ם בספר הלכות מלכים. היא אומרת, יש משיח, וכולם יודעים כבר שיש משיח. זה שיש משיח ויש עולם הבא, זה כמובן פועל לרכך את הלב. אז היא פעלה פעולה גדולה בעולם. עד מתי היא פעלה את הפעולה שלה בעולם? אומר הרב, היא פעלה את הפעולה שלה בעולם עד שהעולם קצת הולך ומתבשם. ואנשים, יש להם כבר רצון יותר טוב ממה שהיה להם בתקופה הלילית, וגם ממה שהיה להם בתקופה בימי הביניים. יש להם רצון טוב. הרצון הטוב שלהם, הם לא צריכים עכשיו את האיומים של הנצרות כדי שיהיה להם רצון טוב. יש להם את הרצון הטוב שלהם מצד עצמם. מה שדיברנו, העולם הולך ומתבשם. בסוף הכוונה היא הטבת הרצון העצמי. אז העולם הולך ומתבשם. עם ישראל פועל בעולם, התורה פועלת בעולם, גאולה פועלת בעולם, המון דברים פועלים בעולם, העולם הולך ומתבשם. הבסוף של העולם הופך את זה, אומר הרב, שבעצם הרווח שהעולם מרוויח מהנצרות, הוא כבר לא נצרך. כי עד עכשיו, כל ימי הגלות, יש איזה רווח שהעולם מרוויח מהנצרות. הנצרות קיבלה אותנו מהאליליות, והיא הביאה איזו תביעה מוסרית של חסד שהיה טוב לעולם ביחס למדרגה שהיה קיים בה. אז אמנם החסד הזה, אנחנו יודעים מה מוביל ואיזה מסעי צלב הוא גרם וכמה דברים הם ברור וכמה ספינה, החסד הזה היה תמון בתוכו, אבל לכל כך בייחוץ היה התנוספות באור חסד, ואז קראת מדרגת עולה הבא, אני קצת ביצר את חיית האדם, אמר הרב. אבל מקום שזה כבר האדם, האדם בכללותו כבר התענה מהמדרגה הזאת, וכבר יש לו את הביסום שלו, וכבר יש לו את הרצון טוב, אז כבר אין זכות קיום לנצחות. ואז בעצם האידאה הדתית של אומות העולם, היא הולכת להתפרקת, כבר אין בצורך. זכות הקיום שלה הייתה, כי היא פעלה איזו פעולה טובה בעולם. אבל ברגע שהפעולה הזאת היא כבר כמעט לא נזקקת, אז כבר כמעט אין איזו זכות קיום.
אבל לא יכול שהטבע הזה שהתעדן זה בזכות אותו השפעה?
כן, זה אומר הרמב"ם, הייתה לי זה השפעה, כן, זה בזכות אותה...
זה היה מה, התהליך של הטבע הכללית של
העולם. נכון, אבל הרמב"ם, הפרוגרמה שלי הפרוגרמה. כלומר, הגנבת של השמיים הזאת, וההשפעה שלהם על האלילות, באופן כזה שהם בכלל לא יכולים להתקבל את זה, ולא יכולים להבין את זה, וכל כך עיוותו את זה בצורה מעובדת, כי גם יש הרבה עיוותים בנצרות, אבל זה גם פעל את הפעולה הזאת הטובה של מה שאתה אומרת, אז זה הפרוגרמה של האי הפרוגרמה. כלומר, השיבוש הזה של הגנבת של השמיים הנצרות, זה פעל את הפעולת ההטבה, עד שחי בלה והקנו מבנה ירושנו אל, אז הרב אתה דורשת גם על מדרגת האמינות. גם מדרגת הגויים. עתידה מינות שתתפשט על הארץ 9 חודשים, הרב הסביר את זה הכוונה היא, עתידה מינות שתתפשט על הארץ, הרב הסביר שם, המינות זה כפירה. ככה הרב מסביר ברות האמונה, זה מקור יצא, אבל אני לא זוכר בדיוק איפה. מקור יצא. אומר הרב, העולם יקיא את הנצרות, כי בזמנו היא הביאה איזה תועלת לעולם. היא הביאה אומנם אידאה דתית, לא הביאה אידאה אלוקית, היא הביאה אידאה דתית. אבל הייתה לדית הזאת ביחד העולם אלי, היא הביאה ברכה. בסדר, אז הביאה את הברכה שלה, ועכשיו העולם הקיא אותה, ועובר לסדר כזה של כפירה, ולא של מדרגה כזאת, של אמונה כזאת, של אידאה דתית. אז זה מה שהוא אומר, נפתח את זה, גם מדלג, בקוף י' למטה, בערך 10 שורות מלמטה, שורה שמתחילה במילה מיוחדת. המיוחדת, עם זה יצרתי לי תלתי להסתחר, בסדר? אז שם, כלומר, הנטייה הדתית של אומות העולם, שנתתה את דרכה מהאידאה האלוקית השרויה בתוך הלאומית הישראלית, ושאין לה, לנטייה הדתית של אומות העולם, שום אחיזה בעולם הרוח, כי עם הסיוע המוסרי הפרטי שהיא מסבבת בעולם. מה זכות הקיום שלה? שהיא מסבבת בעולם סיוע מוסרי פרטי. היא לא נותנת לחיית האדם האלילי להתפרץ בכל תוקף. המציאות הזאת של הנטייה הדתית היא לא תוכל לעמוד בתקיפת התבקרותה של התרבות החברתית. כשהתרבות החברתית תהיה יותר מבוקרת, תהיה יותר בשלה, תהיה יותר מבוסמת, זה כבר לא יעמוד. למה זה לא יעמוד? הפרטים המוכשרים לקבל הכרה מוסרית יוסיפו אז תביעות מוסריות יותר טהורות, יותר מתאימות אל טבע החיים ממה שתוכל אותה הנטייה הדתית ליתן. המוסר שיוצא מתוך הלב פנימה, מתוך המוסר פנימה, זה כבר מדרגה יותר טובה, יותר טבעית ממה שהנטייה הדתית יכולה לתאם בשביל הדאגה הפרטית לחיי הנצח ששמה בכליה. בסדר? אז הדאגה הפרטית לחיי הנצח זה, זה, זה פה המשפט הזה להיסוד, ופרטיות ולא כלליות, זה רק חיי נצח ולא מדרגת חיי עולם שנטע בתוכנו, ואז אז הסדר הזה שהולך מהפרט ואין לו כלל, באמת הוא רק דואג למדרגה הפרטית, בסדר? זה מרומם במידה מסוימת, אבל פה יש רומנות יותר גדולה. הצורך הרוחני הכללי המביא את החלקים האחורים לידי מצב של פעולה פגישה בחיים, כלומר הצורך הרוחני כדי לקדם את העולם האלילי, לדחוף אותו קדימה, שהוא מביא את החלקים האחורים לידי מצב של פעולה ופגישה בחיים, הוא הביא את הגניבת שם שמיים של המינות שהעולם יקבל אותה. אז הצורך הרוחני הכללי של העולם להתקדם לשאוף אוויר נקי, הוא בעצמו יעביר אותה מן העולם אחרי שכבר שימשו את פעולתם לפי ערכם ומקומם. אז הוא עצמו גורם לזה, הצורך הרוחני הכללי הזה, שעכשיו מקים את המינות, עכשיו כבר העולם רוצה להפרדת את המדינה, הוא לא רוצה את ההשפעה של המינות, כי הוא מרגיש שלם בכלל הצרפתית שיש לו עוד, יש לו יותר מה, יותר מה לתת לעולם מהמוסר כליות שלו מאשר מה שהמינות ייתן. ולמה זה? אז אנחנו רגע בילנו פה על איזה נקודה מאוד משמעותית ביחס לסוגיית הנועם. כל זה קשור לסוגיית הנועם, כי הסדר הזה של כל הגניבת של השמיים של המינות, והסדר הזה של עזיבת מדרגת עם, זה הסרט אליתי לתספר, או עזיבת שם שמיים שחל מישראל להפרט אל הכלל, שהופך את העולם למקום מלא נועם, למקום מלא הערת נשמה. וכשמסתלק שם שמיים בעולם על ידי המינות, וכל הסוגיה זה רק כל הרבה, אבל העולם הזה מיואש, בין מצד תיקון הגוף מיואש, בין מצד תיקון חיי החברה זה הכל מיואש, סילקה המינות את הנועם האלוקי מהעולם. כמובן שהסתלק הנועם האלוקי מהעולם, אז כל שם שמיים יקבל צורה מעובדת לגמרי. שם שמיים לא מופיע בחיים, שם שמיים נלחם בחיים, שם שמיים לא מאמין, לא בחיי הגוף שם כישלון, לא בעולם הזה שם כישלון, כי העולם הזה לפי המינות זה בית כלא, מאז מחיית זה בעולם הזה בית כלא. אם אתה יכול לברוח, זה תברח מהבית כלא הזה. אז זה חירוף וגידוף כלפי מעלה. זה בעצם אין שום הערה אלוקית שמופיע בתוך סדרה העולם הזה. אז העולם הזה הוא מלא דיכאון, זה מלא עצבות, זה מלא חושר, זה מלא כל הכללות נמצאות בעולם הזה, ורק בסוף יש לאדם שאיפה מוסרית שתדרג אותו מעל עולם הזה אל מדרגת, עולם הזה. אז זה שייך לכל סוגיית הנועם. הנועם הזה העליון שכשנמצא במילואו, אז הוא מרים את כל מדרגה למדרגה וכל פרט לפרט של החיים, כמו שאז דיברנו בשיר השיר, הוא מרים את כל פרט לפרט וכל מדרגה למדרגה של החיים, להיות שייך לסדר אידיאלי עליון של אידיאה אלוקית שמופיע עד פרטי החיים. הנועם הזה, בהגידות וכל הכל אחרי זה במינות, וגם אחרי זה בכפירה, כמו שאתה יכול לראות, אז זה מסתלק לגמרי, נכון? אז כדאי לך להציץ משפט אחד, שני משפטים, בקוף י"ג, בשורה החמישית. לעומת זה, בשורה החמישית, לעומת זה העולם האלילי שאין לו נועם אלוקים חיים זה שהם קור רע של יתר אלוקית אלימה של יותר היצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. אין נחת בעולם הזה. העולם הזה זה כלא, העולם הזה זה רע, העולם הזה זה נמוך, העולם הזה זה רעוע, העולם הזה זה משהו חסר ביטחון לגמרי. הוא לא יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. אינו הרעה מוצאת בכל מקום הבטא רק מהרה. ואם הם בעלתו זה וכמה אחרי על עצמו על הבייתו על הכל, הוא מוצא את עצמו ונוגד מעצמו על עצמו. אז פעם אנחנו בדבר הזה, יש נכון שמעצמו על עצמו, הכל אין, מצד אחד הוא רוצה לחיות, כי יש לו את הנטייה הטבעית באדם שרוצה לחיות, אבל מצד שני הוא כל כך קונה את החיים, כי החיים רעים, כי אין בחיים ערך, כי אין בחיים שם שמיים, אז אין בחיים ערך, אין בחיים מלוכה, אין בחיים שמחה. אז הוא מוצא את זה מעצמו על עצמו, הוא מוצא את זה מעצמו על עצמו מנוגד, מעצמו על עצמו, שהוא לא יודע, הוא כנראה מצד אחד הוא כנראה רוצה לחיות, מצד אחד החיים כל כך רעים, זה הכל כל כך פסימי, זה הכל כל כך מיואש, הכל כל כך רמי דיכאון, אז יש לו ניגוד כזה מעצמו על עצמו, הכל מנוגד. אז מה קורה? אז אחד יכול לומר, אז רואה, הוא בגבור על הנחות, אז תלתו לך אישה אשר יבוא מן הארץ, רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחות פנימה, שום ניגוד ומעצור, יכול לחנות ברבריות. מהייאוש העמוק הזה, מגיעה תאווה בשיא עוצמתה. כלומר, כיוון שבכל מקרה העולם הזה רע, וכל החיים רעים, והכל מגעיל, והכל נמוך, אז בעצם רק בעולם הזה אפשר קצת, בתוך כל הגול הזה, כאילו אפשר קצת, אם אתה מוציא את התאוות שלך, אז לפחות הצלחת לעשות איזה משהו נחמד בעולם הזה, שהוא כל כך שחור וכל כך כזה וכל כך כזה וכל כך כזה. אז הרבה תאוות, תאוות שירושם ביעוש. הרבה תאוות, והמעקום שלהם זה לא בתאו ותאמין של מדור. הרבה תאוות המקום שלהם זה בהסתכלות הפסימית, וההסתכלות החילונית שאנחנו נגועים מתוך מערת אמינות על המבט שלנו על כל העולם הזה. וכשהעולם הזה הוא כל כך שחור, כל כך נמוך, ואין לו תקווה, ואין לו תקנה, ובכל מקרה הכל מתפרל, ובכל מקרה הכל, ובכל מקרה לא יצא מפה כלום, אז אם זה ככה, אז זה הייאוש הזה שמפיל את האדם עם כל התאוות.
זה נומדם פרטים.
ולם פרטים בטח, ולם פרטים בטח. לכן גם בתרבותיות. אז הרב אומר, זה בעצם הדבר כמו הבודאיות. טוב, אני חושב שחושבת, כי הבודאיות זה גם בעצם השקפת עולמה, נכון? כי בעצם הבודאיות אומרת, החיים רעים. אז כל מה שהבודאיות משתדלת זה להעדיר את החיים, נכון? מסוגלים כל כך לחבות להם את המוח, אז אתה אומר, הם ילכו על גחלים, הם לא ירגישו. כאילו זה הגג לפי הדבר הזה, לחבות את החיים, לחבות את החיים, לחבות את החיים. אם הצלחת לחבות את החיים, כאילו הצלחת את הרוע של החיים. כי הבודאיות, היא אומרת, הכל חיים, החיים רעים. אז מה נעשה כאילו לחיים שהם רעים? בואו נמעט אותם, בואו נחדיל אותם, בואו נעשה שהם יחדלו מלהיות. טוב, אז להתאבד הם לא רוצים, אתה אומר לחדול את החיים, שאתה אומר, אני ביטלתי את כל הרגשות שלי, את כל האישות שלי, ואני יכול ללכת על מסננים, ואני יכול ללכת על זה, ואני אגיע לי ככה, ואני אגיע לי ככה. אז זה כאילו, כדי לברוח מתוך הסדר הזה של הרע. אז בואו נלך נקודה אחרונה רגע בקוף י' ד', נצטרך גם להשלים אותה. הרגש הדתי. הרגש הדתי זה שייך אל המציאות הזאת של מה שמדגיש הרגש, הרגש. הרגש הדתי שבא לבדות תחת האידאה האלוקית. האידאה, כמו שפעם בפרק א', זה שייך אל גודל של דעה, אל גודל דעת. אז במקום אידאה אלוקית בא רגש דתי. אז להוריד את הגבורה העליונה אשר במשמת האדם עשר מעלות בשפל. הסדר הזה של הגבורה, של אנשי יראי אלוקים, שמתוך יראת אלוקים שלהם, שואבים את כל העוד את העצומות לפעול לשנות את עצמם, את העולם, לעשות מהפכות גדולות, זה אין באידאה הדתית. חדל החסון הפנימי, עפתה העוצמה הרוחנית העליונה, המשלה את עבידי אדם כאלות. חדל החסון הפנימי, אין סכום של העולם. זה באמת עולם שהוא לא כל כך שמח. אין נסום עליו שאומרים לספוק בינתיים. עפתה העוצמה הרוחנית העליונה, המשלה את עבידי אדם כאלות, זה שייך אל הגבורה והזריזות שהאידאה האלוקית נותנת לאידאה הלאומית. אבל נצחתו במדינותיה בשבילה בוזה. והעמדו עבוד סגנו של פרושיות של מה חובתי ואפנה, בעבודה קטנה מלאה סלחו לפיומיהם. אז כל סדר של עבודת השם מתהפך לגמרי, במקום להיות מלא שמחה וגבורה, נכון? זה מלא עצבות וחולשה. סדר כזה של מלא עצבות וחולשה. ולעומת אותה ירידה של הגבורה הלאומה שאפשר להורא לתת לחיי ציבור לחיי יחיד המעורבים בו, ירד גם כן הרעיון הלאומי מסדר את ילדותו העתירה והפוסמת, והיא לרעיון מדיני ובמשחר מפשוט על הפשוט רבות, המדינה היא חברת אחריות גדולה. אז זה סוגייתנו רגע פה אחרונה של הפרק, שהרב אומר, כמו שהאידאה האלוקית ירדה ממציאות מלאה, שמחה וגבורה, שהיא הולכת מתוך מדרגת הכלל אל הפרט, אותו דבר ירדה האידאה הלאומית. האידאה הלאומית מסוכר הרבה בפרק א', כמו שבפרק א', הרב אמר, המציאות היא הבריאה, זה שיש אידאה אלוקית ורגש לאומי. פה, אם שם את הלב, הרב התחיל רגש דתי, והוא אמר רעיון מדיני. בפרק א' הוא אמר, לפעמים בחליפות המחצבים, הרב אמר אידאה אלוקית רגש לאומי, הוא אמר בחליפות המצבים נמצאים הפוכים, רגש אלוקי ואידאה לאומי. כלומר, התהפך עולם הפוך ראיתי. האידאה האלוקית שהיא צריכה להיות מלאת תוכן, מלאת מגמות ארוכות, מלאת חיים, מלאת תוכן, זה נהיה רק רגש. כלומר, צריך להתחשב ברגשות הדתיים. ברגשות של הדתיים צריך להתחשב, אל תיסע בכביש הזה, אתה צריך להתחשב ברגשות של הדתיים. הדתיים יש להם רגשות, אין להם דעת, אין להם דעת. הדתיות ככה נשאר, זה בסדר כזה רק רגש, בלי דעת. והאידאה הלאומית שהיא צריכה להיות מלאת חיות, היא צריכה להיות מלאת אחווה, מלאת ויקוס, מלאת רגישה כזאת שאמר הירושלמי, אם אתה תקצוץ לי את היד, אני אקצוץ לך לאל השנייה, אנחנו גוף אחד. זה הרגישה הזאת, במצב החולני, לאט לאט הולכת ומתמוססת, והמדינה נהיית רעיון מדיני, חברת אחריות גדולה. ומה חברת אחריות הכוונה היא איך אני עכשיו מקבל יותר, ואם אני לא מקבל יותר, כי הפירות והירקות בו בארץ הם מאוד יקרים, לא שאת הפירות והירקות הם מאוד זולים בארץ. נגיד, אבל אני לא יודע, אמין כי הוא יותר יקר, כי שם הוא אצלנו, לא יודע, 4 שקל, ושם בגרמניה עולה 1 שקל, אז זה חברת אחריות, אז זה לא שווה להיות בחברת ביטוח כזאת, אז אם יצאו לך ביטוח לאוטו, יותר זול, אין לך סנטימנטים לחברת ביטוח, אז אתה לחברת ביטוח אחרת, כי שם יהיה לך יותר זול. אז המדינה היא חברת אחריות דבר. אז יש פה נפילה נוראית כפולה, מהאידאה הדתית, מהאידאה האלוקית, לאידאה דתית או לרגש דתי, ומאידאה לאומית לרעיון מדיני. המציאות המדינית היא צריכה להיות חיה. האומה צריכה להרגיש את כולה בתור גוף אחד, בתור דברים שווים של גוף אחד. ואז זה נהיה מציאות כזאת חברת אחריות גדולה. חברת אחריות גדולה, מה זה גורם? הירידה הכפולה מרום מעלת האידאה האלוקית על התכונה דתית. והידה, כלומר הירידה הכפולה, הירידה הראשונה זה מרום מעלת האידאה האלוקית על התכונה הדתית. הירידה השנייה, שנגרמת בעקבות זה, על ידה ממעלת הגבורה הלאומית על השיטה המדינית, נטלה אצלי וחיים מן העולם, והופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יחר, עשו גיבורי חיל, עשו לתקן עשו, עשו גיבורי חיל, תוכל, לחיל ענקיים, והראו במקומם הספקנים ממוגים דלי מס, בוסים בתית חוצות של רעיות קטנים, שיש בהם מנהים מסוכן חומרים ורוחניים. אז המנהיג המדיני בבחירות יבחר, כי הוא הבטיח שהוא יוריד את יוקר המחיה, לא משנה, אבל אני הטיפה שמאמין בזה, אבל לא נגיד, הוא הבטיח שהוא עכשיו באמת יוריד את יוקר המחיה, והוא יוריד את זה, אז הוא יבחר. אבל המנהיג שיבטיח שהוא יוציא להפועל את התוכן הרוחני של האומה, זה לא מבטיח בכלל. שהוא יוציא לפועל את מה שקיים לשמת האומה, שהוא יהפוך את האומה, יהפוך את העולם, ייתן לאומה עוז ותעצומות. אז הרב אומר, הופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר. כשהוא מתכוון נשמות גדולות, הוא מתכוון לומר, נשמות גדולות שפועלות באידאה הלאומית. מכוח האידאה הלוקית החיה, מופיעות גם נשמות גדולות שהן פועלות באידאה הלאומית. והנשמות האלה, במקום יש לנו עסקנים. עסקנים למוגים ודלי מעש. אז כל זה, רק אני אומר, אפשר לסיכום בדבר הזה, כל זה, יש פה את התקודה הזאת של בית שמתחיל לבית שני, ואחר כך בעצם זה מה שאמרנו שזה הסדר הזה של הגלות, כל זה שייך את ירידת האידיות, וסדר כזה שמצד אחד כמובן צריך לצרף לפה, שזה סדר של הנהגה אלוקית, מה שדיברנו בזה בעבר, שהסדר הזה של הנהגה אלוקית הוא באמת גרם לזה שבני חטאינו, שיבדנו את האידיה האלוקית, והשכינה ירדה איתנו, באמת להעמיד אותנו בתוך בתי מפתק מסדר בתי מדרשות, כדי שנוכל מתוך זה אחר כך וחזרה לחזור חזרה לארצנו. גם העולם מתקדם בתהליך שיש בו עלייה מסוימת, וכמובן גם יש בו ירידה מסוימת בדבר הזה, זה שתי הדברים שנמצאים בעולם, אבל האומה כמובן ירדה ממלאתה, אבל כמובן גם באומה זה ירדה לצורך עלייה. אז מתוך זה מגיעים לפרק ו'. כלומר, כל סדר החיים של העניין הזה של הגאולה, של הגאולה, של התשובה, של אחדות האידאות, שזה בעצם הייתה כל מגמת הגלות. כל מגמת הגלות הייתה לתקן אותנו. כלומר, גם הירידה מאידאה אלוקית לאידאה דתית זה חשבון רוחני שלא היינו ראויים בסדר הזה. אז ירדנו. הרב אומר, צריך לדעת את הירידה הזאת כדי לדעת למה לחזור, ולדעת שעכשיו כשאנחנו עוברים לארץ, למה אתה לחזור? אז זה יותר כבר, הסדר הזה של ה...
מה הסדר של הפרקים?
אני חושב, א' ב' זה שייך להבנת האידאה האלוקית והאידאה הלאומית בעולם, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית בישראל, באופן עקרוני. עכשיו מילא הרב סקר את מהלך האידאות, בעצם הוא סקר את הספירה ההיסטורית ממדרגת האבות ומתן תורה. בעצם, אל הופעת החיים בעיקרה של בית ראשון, שאז קיים עשייה רבה שלמותה, השורש לחטאי בית ראשון עם מילא היציאה לגלות בבל, ואחר כך מתוך זה החברה לבית שני ולגלות, שזה בעצם החשבון של זה, ומתוך זה אחר כך הזמננו אנחנו.
אבל הוא חזר אחרי זה בה' עוד פעם לכל ה...
כן, בתחילת ה' הוא חזר על ד'. בתחילת ה' הוא בעיקר רצה
לך...
גם על ג' כן, גם על ג', אבל זאת אומרת הוא הוביל ג' כדי לחדד את ההבדל בין בית ראשון לבית שני. כדי להעמיד את זה לצל מול זה, אבל בעצם בה' הסוגיה הייתה בית שני והגלות. בית שני והגלות של הרבה עקבותיו, כי זה לא הולך נוחר, אנחנו כל בית שני זה בעצם בעצם סדר כזה של לבנות את התשתית לחיי האומה בגלות. כי זה משהו שונה לגמרי, לא יכול לומר, לא יכול לסבול דבר כזה של סדר כזה של עניין דתית, לולי זה שבית שני באו הנביאים, חגי זכריה מאחי, ואמרו לנו, זה מה שריבונו של עולם רוצה, עניין דתית. זה מה שריבונו של עולם עכשיו יהיה לדורות האלה, סדר כזה של עניין דתית, בלי שהנביאים ידריכו אותנו שזה מה שנכון, ואחרי זה מכוח זה כל אחד תמים, לא יכול לעמוד בזה, לא יכול ללכת מהאומה בכלל, בסדר חיים כזה. אז מכוח הנביאים החכמים יצאנו עם זה לבית שני ולכל הגלות הארוכה, ועכשיו הוא רוצה להחזיר אותנו למה שדמות בפרק ב' בעצם, נופעת אחרי שמה שדמות בפרק ב'. אני רק אומר שזה כאילו, כשהרב, אני שיתר לך לשמה חדר, זה שהרב כשהוא פורס לך תמונה היסטורית, זאת אומרת, אחד הוא מצייר את התמונה, אם הוא מצייר את כל התמונה, תמונה, מצייר את כל התמונה, עכשיו אתה כבר, זה משקש מה הולך להיות בפרק ב'. כלומר, זה מציאות כזאת שכל ההיסטוריה צועקת את זה. ההיסטוריה מובילה לשם, המציאות היא תובעת את זה. זה לא איזה עניין חיצוני שאני אומר לך איזה מין חזון, אלא רב כל הנקודה של מהלך האידיאות, שאני אומר לך, אני פורס לך את כל ההיסטוריה כדי שבין שכל ההיסטוריה, כל הדורות צועקים לדור הזה את התביעה הזאת של אחדות האידיאלית והאידיאלית. זה כל הדורות צועקים את זה. וכל מהלך האידיאות בהיסטוריה של כל הדורות, לשם הוא מכוון. וזה הנקודה של התביעה, כאילו הדירה של תרגרף. זה הסוגיה. שמי ילדנו. מה זה? רבי ידיף? רבי.
למה
רבי? אה? יש לנו מספיק. לא. אבל רבי? אה? אבל רבי? אישית לא אפשר פחות. אפשר רבי, אפשר לשם.